התחלנו? כן. יש. שומעים אותי? יופי. עכשיו ישמעו אותנו. כן, שלום, אריה, מה העניינים?
את עצמי, אבל גם
הנה, עכשיו, גם עכשיו אתה, הנה, שומעים. שלום לכם, מאזינים יקרים, איפה הכסף, מה העניינים, אריה?
ענייני היום לפני ההגיבים
שלנו. כן,
אז
בואו באמת נפנה לענייני היום. שלום לשלומי הלר, כתב ירושלים והשטחים, וואלה. שלומי, אתה איתנו?
כן, שומעים אותי?
עכשיו אנחנו שומעים אותך, תאונת דרכים קשה בצומת פצאל, ספר לנו מה קורה שם.
כן, תאונה בין שני כלי רכב, מחסאית ורכב הסעות, או רכב משפחתי גדול. שבעה הרוגים בתאונה הקשה הזאת.
וואו.
עוד שני פצועים שבדקות אלו מנסים לחלץ אותם. שני מסוקים שהוקפצו לזירה מחכים לקליטת הפצועים ופנימם לבית החולים. זהות הפצועים אינה ידועה, לא הגילאים, אנחנו מבינים שמדובר בפלסטינים. נסיבות התאונה עדיין לא ברורות. זירה מאוד קשה, מדממת, אנשים שהיו בזירה מתארים שחלק מהפצועים ההרוגים בעצם הושלכו לכביש, זירה מדממת מאוד וקשה.
אנחנו יודעים משהו על הצומת הספציפית הזו, האם היא ידועה בתור מפגע תעבורתי?
האזורים האלה, אני מדבר עם כביש הבקעה, והאזור הצומת הספציפית הזאת, כביש קצת יותר בעייתי, נתיב לכל כיוון, אם אני לא טועה. שוב, הנסיבות הזאת צריכות להתברר, מה גרם לתאונה הספציפית הזאת. בנוגע לפצועים שכרגע מחולצים, כבן 17 פצוע באור חנוש, כבן 20 נוסף לאחר החיה, מורדם וגם בפינוי, וגבר כבן 35 גם מפונה מהזירה. זה התמונת מצב כרגע מהביקה.
שלומי אלר, כתב ירושלים והשטחים, וואלה, תודה רבה.
עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
זהו, אנחנו, כן, עוברים מהתאונה הקשה הזאת, יש לך משהו להגיד.
בואי נשאר רגע בתאונה הזאת.
בבקשה.
כביש 90 הוא פיגוע תעבורתי מזעזע. וזה, אם יש חבל ארץ, בוא נגיד ביהודה ושומרון, שיש עליו הסכמה, באמת, מקיר לקיר.
שהוא מסוכן.
לא שהוא מסוכן. שלא נוותר עליו לעולם, זה בקעת הירדן. במקום להכריז הכרזות, תשקיעו שם מיליארדים. צריך להפריח, גונבים שם מים, קשה לחיות, הכביש נראה כמו שביל עיזים. מה קורה? לפחות המינימום שבמינימום, להבטיח מחיה ואפשרות לנוע שם בביטחון.
כן, אתה מצפה כנראה מממשלות ישראל לדורותיהם.
כן.
ליותר מדי, ואני גם ציפיתי...
תוכנית אלון, את יודעת.
תוכנית, כן.
הייתה הסכמה.
הייתה הסכמה. אך, אריה, הייתה הסכמה. הייתה הסכמה גם שממשלת השינוי תהיה שונה בכל מה שקשור למלחמה בקורונה. כך מנצחים מגפה, כתב במועטו ראש הממשלה, והנה יצאנו בלי ששמת לב למסיבת הדבקה. יש לנו פה מסיבת הדבקה המונית, על הדי-ג'יי יושב נפתלי בנט, המאבטח בכניסה, ניצן הורוויץ, וכולנו הולכים להידבק.
תשמעי.
כולנו, עכשיו מצד אחד אומר פרופסור זרקה, אל תתחילו לעשות מסיבות הדבקה בבית, אבל לא צריך לעשות מסיבות הדבקה בבית, כשהממשלה עושה את זה בכל הארץ, זה הכל.
טוב, אני חושב, באמת, זה קודם כל, הקטע הזה שעכשיו אימצנו בתקשורת, מה זה אימצנו? רוב התקשורת, לחפש כל מיני ציטוטים מלפני חצי שנה, ולהראות שבן אדם אמר הפוך.
זה מה שאנחנו עושים כל הזמן.
לא, אז אני אומר...
זה לחם חוקנו, מה לעשות?
זה בטלנות וחוסר מקצועיות של התקשורת.
למה?
מכיוון שזה הדרך הקלה להיפרנס. כי בחצי שנה האחרונה, העולם, היקום, עבר יותר שינויים מה שבמאה השנים שלפני כן.
אז מותר להגיד לכולם להידבק?
לא, אבל להגיד, אבל אמרת הפוך.
אמרת הפוך, לא, מי אמר הפוך. אמרתי, כך מנצחים מגפה. סליחה, כך לא מנצחים מגפה.
אבל זה כבר מזמן...
כך קומים להדבקה המונית, זה הכל.
זה מזמן כבר לא המגפה ההיא, ותכף נדבר עם פרופסור סדצקי, שתסביר לנו את העניין.
בוא תגיד לנו מה יהיה בתוכנית.
במקרה, הכינותי מראש. אוקיי, אז תחלואת הקורונה שוברת שיאים. ממחר שינוי משמעותי במתווה הבדיקות, כשרק מיעוט מקרב הציבור יוכל להיבדק בבדיקות PCR. האם המהלך מוצדק? איך ישפיע על יכולת הממשלה לנטר את החולים? האם נדרשים צעדים נוספים למיגור המגפה? נדבר עם פרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש בריאות הציבור. הכאוס במערכת החינוך סביב בידודי התלמידים ובדיקות צוותי החינוך נמשך. יש לך ילדים במערכת החינוך.
ברוך השם.
גם לי עוד יש אחד.
כן.
כמו גם המחלוקת בין שרי החינוך והבריאות. האם ההתנהלות הזו היא בלתי נמנעת בגלל מורכבות המשבר? האם שמה, אולי יש כלים ניהוליים שרצוי היה שמקבלי ההחלטות ישתמשו בהם כדי להגיע להסכמות ולתוכניות פעולה יעילות? נדבר עם מנהלת תוכנית הכשרה מיוחדת לסטודנטים למין העסקים, וחוק החשמל, שספק עם כל מי שרב בעניין הזה מבין מה כתוב
כן,
שם.
לא יודע, לא קרה.
אתמול, כן, אושר אתמול בכנסת בדיון סוער מאוד, ואת זה ראו כולם. מהו בעצם חוק החשמל? למי הוא עוזר? מה השינוי שהוא יעשה? לאלה אוכלוסיית הוא מיועד? חבר הכנסת ווליד טאהא, רע"מ, יוזם החוק, יסביר לנו הכל.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איציק אהרון, ובדיגיטל דוד זבולון עם מיכל קדוש מאור רטה, ואנחנו פותחים בכותרות. מגפת הקורונה ביממה האחרונה התגלו יותר מ-16,000 מאומתים, וממחר בבוקר שינוי במודל הבדיקות, כאשר רוב הציבור יוכל להיבדק בבדיקות אנטיגן ביתיות או מוסדיות. פרופסור שוקי שמר, יושב ראש הסוטה ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, אומר אצלנו ב-103 לניסים משאל וגיא פלא, כי השינוי במבנה הבדיקות נובע מאילוץ.
אני מצליח להבין שבגלל התחלואה הרבה ושהגענו כבר למצב של למעלה מ-200,000 בדיקות PCR עם תורים ארוכים בלתי נסבלים, שצריך לשנות את הפרדיגמה של הבדיקות. בסופו של דבר המערכת הגיעה להסיקה, אין מה לעשות. אין היום מעבדות שעשו את הבדיקות האלה, אין היום כוח אדם שעשה את הבדיקות האלה.
גם רשת קפה קפה מצטרפת לחברות המעלות מחירים וצפויה לייקר את מוצריה בין 3-7%. רונן נימני, הבעלים, אומר לוויינט כי ההתייקרות היא בלתי נמנעת.
5 שנים לא עלינו את המחירים, הכל התייקר בצורה מטורפת, הכל. ספקים ושינוע וכלים חד פעמים ומיסוי, ובמבחינתנו גם זה לא רק התייקרות של המוצרים, זה גם התייקרות של עלות כוח אדם. בשנה שנתיים האחרונות זה גם עלה בעשרות אחוזים.
פינוי התחנה המרכזית בתל אביב, שרת התחבורה מירב מיכאלי אומרת לגדעון אוקו פה ב-103 כי לא היה מנוס מלדחות את פינוי התחנה ולפרוס את הליך הפינוי למספר שנים.
כשבאתי ואמרתי אנחנו נפנה את התחנה המרכזית תוך 2 שנים, זה באמת היה ההסכם שהגענו אליו והתכנון שלנו, ובמהלך העבודה התברר לנו שמה שחשבנו שאפשרי יש אכן חלק ממנו בלתי אפשרי, ואפשר לבנות תוך 2 שנים לפחות חצי מהתנועה ואת השאר תוך 2 השנים הבאות.
עד כאן הכותרות, מתחילים. ערב טוב לפרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור.
שלום.
שלום, שלום. מחר ייכנס לתוקפו מתווה בדיקות הקורונה החדש. את מקבלת אותו? אנשים יעשו בדיקות אנטיגן לפי הנחיות ולפי רצונן, אולי גם בלי לדעת בדיוק איך עושים אותם, ועל זה יתבססו הנתונים של מערכת הבריאות.
קודם כל, זה לא שאלה שלי אם מקבלת אותם או לא, זאת עובדה, והשינוי הזה במתווה הבדיקות לא חל בגלל סיבות אפידמיולוגיות, הוא חל בגלל סיבות מעשיות, כאשר אין אפשרות בעצם לבצע את כמות הבדיקות הנדרשות. זאת באמת שאלה מדוע והאם אפשר היה לעשות אחרת, אבל כרגע זה המצב. וברור לך, זאת אומרת, מה שכרגע הוחלט, וזה אני כן מסכימה, שצריך לתת עדיפות לחולים המבוגרים והקשים, מכיוון שבקרב האוכלוסייה הזאת חשוב לנו לאבחן מהר את הקורונה, כיוון שיש היום לפחות 2 תרופות שאפשר לתת להם על מנת למנוע הידרדרות לתחלואה קשה, בעוד שאם ייקח 3 ימים ויותר מכך בשביל לקבל את התשובה, הם בעצם יפסידו את חלון ההזדמנויות שלהם לקבל את, את התרופה. עכשיו לגבי הדבר השני שאמרת, שעל כך התבסס הידע שלנו על כמות החולים, הרי ברור לחלוטין שאנחנו מוותרים בכך את, על היכולת שלנו באמת לנטר ולדעת בדיוק איפה אנחנו עומדים מבחינת תחלואה.
ערב טוב, סיגל או פרופסור סדצקי. אני בקבוצת הסיכון, אני בן 72, הבוקר קמתי, הלכתי, קיבלתי את החיסון הרביעי, ואני כבר אומר לך, אני אקח גם את 5, 6, 7 ו-8, כי אני מעדיף לחיות עם תופעות לוואי, מאשר להיות מת בלי תופעות לוואי. שאומרים, מעבירים את האחריות לציבור, מבחינתי לא השתנה כלום. האחריות הייתה עליי תמיד. ולכן, כל הוויכוחים הסמנטיים, השאלה, האם אנחנו במצב שהסוסים כבר ברחו מהאהובה, ועל מה אנחנו בעצם מתווכחים?
תראה, אני לא חושבת שתמיד האחריות הייתה על הציבור. זה ברור שתמיד לכל אזרח ואזרח יש אחריות, גם על החלטותיו וגם על קיום, וגם על קיום או אי-קיום ההחלטות בכלל. אבל אני חושבת שאם ניקח את המגיפה בתחילתה, ובעצם לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות, ההחלטות של המדינה היו החלטות שהקו הדומיננטי בהן היה הבריאות. אוקיי? אם רצינו לעשות בידודים, הרי שחשבנו שעל ידי הבידודים האלו אנחנו נמנע הדבקה, וזאת הסיבה לבידודים. ואם קבענו שהבידוד הוא 14 יום, זה היה מפני שבזמנו אנחנו אמרנו, אוקיי, התקופה שבה האדם יכול לדבק זה 14 יום. היום המצב הוא כבר שונה לחלוטין. היום מדינת ישראל החליטה שההחלטות יוטו הרבה יותר לכיוונים של גורם, של, של, סיבות כלכליות, סיבות חברתיות. אני אתן לך דוגמה. הנושא של החינוך, בוא נעזוב רגע את הכלכלה, נלך לחינוך. הוחלט היום במדינת ישראל שהערך של שמירת הילדים בבתי הספר יותר חשוב מהערך של שמירה על בריאותם. זאת החלטה של המדינה. ולכן
זה נשמע נורא שאת אומרת את זה, אני חייבת לומר, את יודעת, אנחנו בדרך כלל שמים את הבריאות לפני החינוך, אבל ההחלטות האלה הרי תואמות את מה שאת אמרת בעצם.
זה ויכוח לגיטימי לגמרי.
זה ויכוח לגיטימי.
זה ויכוח לגיטימי.
זה ויתור, כן, אתה יודע, אני בראייה האישית שלי לגבי הילדים שלי, קודם כל שיהיו בריאים, אחר כך שילמדו, בסדר? אני אומרת לך, עליי, אבל יכול להיות שצל הורים אחרים זה אחרת.
הרי החיים יותר מורכבים, פרופסור סדצקי. הרי בסופו...
אני לא מחווה דעה כרגע על האם החינוך צריך להיות יותר חשוב מהבריאות. אני רק מציינת עובדה, ואני מציינת אותה בהקשר של מה שאתה אמרת. אתה אמרת ש... בעצם על הנקודה של מעבר האחריות לאזרח. ברגע שההחלטות הן החלטות שנובעות יותר מחינוך, ובואו לא נתווכח על זה כרגע, כי באמת הוויכוח הזה הוא ויכוח לגיטימי, ואני גם בהחלט מכירה בזכותה של הממשלה בסופו של דבר להחליט, מכיוון שבשביל זה יש ממשלה. אבל אני כן חושבת, ועל כך אני כן עומדת, שכשזה המצב צריך להסביר את זה לאזרחים, וצריך להסביר להם מה הם צריכים לעשות, כי זו בחירה חופשית, לשמור על להקפיד יותר על הבריאות שלנו. כלומר, כשבתחילת הגל הנוכחי אמרו לאדם שחוזר מחול להיות 3 ימים בבידוד, ואנשים חשבו שביום הרביעי הם עשו בדיקה, וביום הרביעי הם יצאו מבידוד, אני מדברת על מחוסנים, ביום הרביעי הם יצאו מבידוד, והם אמרו, ואני מכירה גם חברים טובים שלי שאמרו, באותו יום הם הולכים לבקר את ההורים המבוגרים שלהם בבית אבות. למה? מפני שאמרו להם שביום הרביעי הם יוצאים מבידוד. אני חושבת שצריכים להסביר לאזרחים שההחלטה הזאת של 3 ימים ולא יותר מכך, לא נבעה מזה שביום הרביעי הם לא יכולים להדביק אותם בקורונה, אלא היא נבעה מזה שהמדינה החליטה משיקולים כלכליים לאזן את המצב ולהחליט רק על 3 ימי בידוד.
אז בואי אני אסבך לך קצת את החיים. הרי בסופו של דבר, לכל הרופאים, יש להם גם ילדים או נכדים, ואם הילדים האלה לא ילכו לבית הספר, אז הרופא יישב בבית, או הרופאה תשב בבית עם הילדים שלה, ואז תיפגע גם מערכת הבריאות. החיים הם יותר מורכבים, ואני חושב שהבעיה היא לא כך בהסבר, כי בסוף הכל פשרות, אלא אנשים שהבינו, וההוראות גם היו נכונות, פשוט, שמים פס על חוקי המדינה, אותם אנשים שעוקפים על השוליים גם שמים פס על הבידוד.
אני לא מסכימה איתך. נכון שיש אנשים ששמים פס, אבל אני נתקלת באופן אישי בהרבה מאוד אנשים, גם אנשים מאוד אינטליגנטים, שהם באמת כבר לא מבינים. ואני חושבת שכמות האי הבנה היא מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שאתה צודק, קודם כל אין ספק שהכל מאוד מורכב ומאוד מסובך. ולכן אני לא מתיימרת להגיד שאני, או לחשוב אפילו שאני יודעת מה התשובות הנכונות לעת הזו. אבל אני כן מאמינה בזכותם של אנשים לקבל החלטות, ואני חושבת שזכותם לקבל החלטות מושכלות, ואני חושבת שאנחנו כן צריכים לוודא שכל אדם מבין איך הוא יכול להישמר יותר ומה הוא צריך לעשות.
אז בדיוק. אני,
אני רוצה בדיקות האנטיגן, הן פחות טובות מבדיקות ה-PCR.
אז שתינו, יש שתי שאלות שאני רוצה. בואי נתחיל עם האנטיגן, כי אנחנו שמענו שה-FDA בעצמו.
דרך אגב, במה שאמרה פרופסור סדסקי, מסכים איתה ב-100%. הדברור וההוראות הן מבולבלות, וזה אסון.
תגיד, אתה רוצה שאני אדבר איתך על הדברור של משרד הבריאות?
לא.
חבל. אוקיי, אז השאלה שלי היא, אחד, אם ה-FDA אומר שהאנטיגן לא מזהה את האומיקרון, מה שולחים אותנו לעשות אנטיגן?
הבעיה היא לא שהוא לא מזהה את האומיקרון. תראו, קודם כל בדיקות האנטיגן הן פחות טובות מבדיקות ה-PCR. הן פחות רגישות. מה זה אומר פחות רגישות? שהם יפספסו יותר אנשים, בייחוד בשלבים הראשונים של המחלה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין שהרגישות של הבדיקה, זאת אומרת, היכולת של הבדיקה לגלות את כל החולים באמת, היא מאוד פונקציה של אופן הלקיחה. וכשאנחנו לוקחים לבד בבית, ובמיוחד לילדים הקטנים עם האפים הקטנים, אז ברגע שלא לוקחים את הבדיקה מספיק טוב, אז שוב, יותר קל לפספס אדם שהוא חולה באמת. עכשיו, מה זה עושה? זה עושה, אם אנחנו מדברים על ירידה ברגישות מ-90% ל-80% ל-60%, התוצאה של זה היא שאנחנו מפספסים יותר אנשים שהם חולים, ואנחנו נתנו להם רושם מוטעה שהם בריאים, ולזה כמובן יכולות להיות משמעויות מבחינת הדבקה. אבל אני רוצה להגיד גם יותר מזה. אני חושבת שאחד הדברים שלא מסבירים היום, זה את כמות הימים ואת הדחיפות שבה צריך להיבדק. מכיוון שמה שקורה היום זה שבעצם אומרים לאנשים, ההנחיות הם, אם אתה מחוסן, תעשה בדיקת אנטיגן, ואם יצא שלילית, אז אתה בעצם יכול לתת לחופשי במרכאות, כן? אבל אם אני נחשפתי לחולה מאומת לפני שעה ועשיתי עכשיו את הבדיקה, אני עוד לא, אין לי סיכוי אפילו עוד להיות חיובית. אולי אני אהפוך להיות חיובית מחר, ואולי אני אהפוך להיות חיובית מחרתיים. עכשיו, אתה באמת מאמין, אני אומרת, אתה, מפני שאתה דיברת איתי על אלה שהם לא מצייתים פשוט.
נכון.
אתה באמת חושב שרוב האנשים, הרי הם באמת מבינים את הנקודה הזאת?
לא, הם לא מבינים, והם גם לא, פרופסור סדצקי, כן, הם גם לא מבינים את העובדה שמהלילה, כמו שכרגע הכריז פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, אין יותר מדינות אדומות. בואי תסביר לי את הדבר הזה, כי זה, אתה יודעת, אצלנו בחבר'ה קוראים לזה קרחנה.
אצלנו בפוקר היו קוראים לזה פרישמיש.
כן, קרחה, יאללה, כן, יאללה, בואו נתחרע. מה זה הדבר הזה?
אז שוב אני רוצה להגיד. קודם כל, הנושא של מדינות, לכל דבר יש כמה סיבות. זה נכון שבהתחלה שדה התעופה נסגר בגלל שאנחנו חששנו שמשם תיפתח הרעה. וזה נכון, וכך קרה גם, דרך אגב, מגל ראשון משם נפתחה הרעה. וכך קרה גם בגל הדלטה בחופש הגדול, כשאמרו, הנה, אנחנו במצב מצוין, ואכן היינו במצב מצוין, ואמרו לאנשים, מי שיש לו תו ירוק, התוצאה הייתה, שאותם אנשים עם התו הירוק, הם אלה שהביאו לנו את גל הדלטה בהמוניהם מחול, אם אתם זוכרים איך גל הדלטה התחיל פה. עכשיו, אני מסכימה לחלוטין, שהיום, כשישראל במצב שהיא נמצאת בו, זה כבר לא משנה אם אתה בלונדון או בישראל לכאורה. למה אני אומרת לכאורה? אני אומרת לכאורה רק בגלל סיבה אחת. מפני שכשאתה נמצא בארץ, ואנחנו נמצאים באמצע גל גדול של מגפה, אז אני חושבת שהאדם הסביר, ברגע שכולם ייפול להם מהסימון והם יבינו מה קורה פה, כי יש עוד הרבה אנשים שעננים שלא מוכנים להודות במה שקורה פה, אבל ברגע שבכל זאת אנשים יבינו, אז כשאתה נמצא פה, אתה נמצא בביתך, אתה יכול לבחור שלא להתקהל, אתה יכול לבחור לנסות לצמצם מגעים כמה שאתה יכול, כמובן לא נמנע בזה את הגל כבר, אבל אנחנו נוכל לצמצם מגעים בכל זאת, נוכל קצת למתן אותו בכל זאת.
Okay.
לעומת זאת, כשאתה נוסע לטיול בחול, אתה נוסע בדרך כלל, כן? שום דבר הוא לא תמיד, אבל אתה בדרך כלל נוסע כן בשביל להתקהל, בשביל לבלות, בשביל לעשות דברים עם אנשים אחרים, ולכן הסיכויים שלך ההתנהגות שלך היא לא אותה התנהגות כמו שכשאתה בא.
פרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לפרסומת אחת, מיד שווים.
אני חייב להגיד לך איזה משפט ככה בזנב של הרעיון.
תן בזנב.
אני אתן לך למשל דוגמה מהתחום שלי, מהתחום של הספורט. יש מדינות שסגרו את היציעים, יש כאלה ששם חופשי. 30,000 איש השתוללו בתחילת השבוע באצטדיון סמי עופר, 2,000 במשחק של מכבי תל אביב באולם סגור בהרצליה.
נהדר.
אני אומר, כלל פשוט שלא צריך שנות אותו יותר בכלל. מעכשיו ועד הודעה חדשה.
לא מתקלים.
לא, לא, אפשר, אפשר, שיהיה קל. לא יושבים שני אנשים צמודים במגרש. אם אתם יושבים צמודים, שניכם החוצה מהאצטדיון, ואז זה הכל.
ריווח.
אחד מרחק של מושב, ואז ביד אליהו יהיו 5,000 איש, ובסמי עופר יהיו רק 15,000 איש, והכל בסדר.
ואצל עומר אדם יהיו 20,000 איש.
נכון.
כן, אז אנחנו בעניין הזה בעצם רוצים לדבר על איך מנהלים את הבלבול והכאוס הזה. האם בכלל ניתן לנהל איתנו, לנהל אותו איתנו? נורית דבוש, מנהלת מגמת חוסן ארגוני ומנהלים בלימודי מנהל עסקים במכללה האקדמית קריית אונו, שלום לך.
שלום, שלום.
אז זהו, אנחנו רוצים ככה לקבל איזושהי פרספקטיבה שהיא, בוא נגיד, אסטרטגית, או איך אנחנו מנהלים את המצבים האלה.
איך עושים זאת
האלה?
נכון.
בדיוק.
איך עושים זאת נכון. תראו, באופן עקרוני, עד כניסתה של הקורונה, היינו רגלים לדבר על דיסציפלינה של ניהול משברים, של פעם בתקופה יש משבר, אנחנו יודעים מתי הוא מתחיל, אנחנו יודעים מתי המשבר הזה מסתיים, ואנחנו יודעים לנהל את המשבר, ובעצם כל התפיסה של הניהול הייתה תפיסה שבארגז הכלים נתנו כלים לניהול משברים. היום אנחנו מגלים מציאות שהיא מציאות אחרת לגמרי, אנחנו משתמשים יותר ויותר במושג שנקרא מציאות משברית. על פניו זה פרדוקס להגיד שיש מציאות ושגרה והיא משברית. בדרך כלל זה לא עובד ככה, המילה משבר היא בעצם אירוע בלתי צפוי, אבל היום אנחנו יודעים שהמציאות היא מציאות שתומנת בחובה משברים שילכו ויבואו, והם יהיו מגוונים מאוד, זה יכול להיות קורונה כמגפה, וזה יכול להיות משבר האקלים, וזה יכול להיות הצפות, וזה יכול להיות משבר במערכת
הפינות. המשברים מנהלים אותנו, נורית, זה פשוט ככה.
לא, אז הפוך, אז אנחנו מנסים להגיד למנהלים, אנחנו מנסים ללמד את המנהלים, פיתחנו את דיסציפלינה שומרת, בוא אני אכין אותך, למציאות המשברית הזאת. שיהיה אצלך בתוך הארגון אדם, שבכל פעם שיהיה איזשהו משבר, והמשברים יהיו דחופים יותר, יוכל לגלות את הגמישות, ומיד להתאים את הפעילות של הארגון, לאותו המשבר.
בתיאוריה הכל בסדר, ואני מניח שתתני לנו גם פרקטיקה, אבל מה עושים כשמגיעים ארבעה גלים, שכל אחד מהם שונה מהשני? הרי הלימוד הוא תמיד מניסיון העבר.
נכון, קודם כל האמירה שלך היא אמירה מאוד מאוד חשובה. אנחנו קודם כל אומרים למנהלים שהם חייבים שבארגז הכלים שלהם תהיה גמישות. תהיה גמישות ויכולת להתנהל ולהתאים את הארגון כמה שיותר מהר למציאות שהיא מציאות משתנה. כדי שזה יקרה, בתוך האגף לניהול סיכונים, ודאי בחברות וארגונים גדולים, חייב להיות בתוך האגף לניהול סיכונים שבעצם זה איזושהי הערכה, אולי איזה משבר יגיע ואז הוא מהווה איזשהו סיכון. בתוך האגף הזה יושב אדם שכל תפקידו יהיה לוודא את החוסן של הארגון במצב משברי. הוא יעשה את כל ההתאמות, והוא יבנה את כל המהלכים.
בסדר, מה הוא יעשה?
אז אני אסביר לך מה הוא יעשה. למשל, אחד הדברים החשובים ביותר שהוא צריך לקחת בחשבון, זה שכל מציאות משברית יש לה הרבה מאוד רכיבים. נניח שיש עכשיו איזשהו משבר שקשור בעבודה מרחוק, זה מה שקרה בשבוע האחרון, אנחנו נמצאים עכשיו בקורונה, אנחנו אומרים לעובדים שלנו, אוקיי, תתחילו לעבוד, תתחילו לעבוד מהבית. מה זה אומר? זה אומר שמיד אני לוקחת את הסניפים של הארגון שלי לתוך העניין בנק ואני הופכת אותם למוקדנים. אני מכינה דף מסרים למוקדנים ואני פונה למערך הסייבר שלי ואני מבקשת להעלות את רמת הבטחת המידע, כי בעצם חלק גדול מהעובדים נמצא ועובד מהבית. אני נותנת מענה במערך ההסברה לתוך הארגון פנימה ולתוך הארגון החוצה. אני לוקחת את כל הדיסציפלינות.
אבל את זה יודעים לעשות.
רגע, מכיוון שהמומחיות שלך זה טיפול במשבר, אז בואי אני אכניס אותך למשבר.
בבקשה.
בואי תתני לי עצה, איך למשל, אני הזמנתי מטען חומרי גלם מסין, ואני רואה שהמחיר התייקר פי חמש, וזו המציאות, והמטען מתעכב חודשיים. או אין שבבים, והמכוניות לא יגיעו אלא בעוד חצי שנה. יש איזה משהו פרקטי שאפשר ללמוד?
קודם כל, הדבר הפרקטי המשמעותי ביותר שהיום אנחנו מלמדים אותו, זה שאלת השקיפות. אנחנו חיים בעולם שהוא עולם של שקיפות, ואתה, קודם כל, כשאתה נקלע למשבר מהסוג הזה, תודיע את זה בבקשה ללקוחות שלך. אל תמנע מהם את הידע הזה.
Okay.
אנחנו אומרים שמערך הסברה הוא אחד הכלים או המרכיבים המשמעותיים והקריטיים ביותר.
נכון. מצוין.
התנהלות שהיא התנהלות משברית.
מצוין.
דבר שאני תגיד את זה להן.
Next.
דבר שני, יש לך את המנהלים שלך בתוך הארגון, המנהלים שלך חייבים לתת לך חלופות. זאת אומרת, אם יש היום מצב שבו מסין אתה לא מצליח להביא את הרכיבים, אבל אתה יכול להביא את הרכיבים האלה מפינלנד או במקום אחר, הם חייבים לבנות את החלופות ואת התסריטים האחרים שבגינם אתה יכול לקבל את אותם הרכיבים. זאת אומרת, כל מה שיעשה האדם שתפקידו היה לבנות חוסן לארגון, זה לבנות בדיוק את החלופות האלה. יש תסריט שהוא תסריט שגרתי, שבו אנחנו יודעים איך הארגון מתנהל, once יש לנו איזשהו משבר,
אז
אנחנו...
אז את חייבת לתת לראש הממשלה ציון מאוד גבוה בניהול המשבר הזה, כי אני זוכרת שלפני שעוד ידענו על האומיקרון, הייתה ישיבת ממשלה שבה הם תרגלו...
כניסה ויציאה מ...
לא, כשיש וריאנט שאינו מגיב ל... לא, שאינו מגיב לחיסון, זאת אומרת שהחיסון לא מכסה אותו. והם ישבו והם עשו מין תרחיש כזה, ובופני יהיה אומיקרון שהחיסון לא ממש מצליח נכון, להתמודד
קודם,
איתו.
קודם כל אני חייבת להגיד, אולי אני אגיד משהו שהוא לא פופולר, אני חושבת שההתנהלות, לפחות בנסיבות האלה של ראש הממשלה, היא התנהלות סבירה ומעלה. אני חושבת שאחת הבעיות האקוטיות, והתחלתי בזה כשאריה שאל אותי את השאלה, זה שמערך הסברה הוא לא מספיק שקוף עם הציבור. לדעתי, כשאדם נקלע לסיטואציה, בכל מנהל, שנקלע לסיטואציה שהיא סיטואציה משברית, ככל שהוא יהיה שקוף יותר מול הציבור, ככל שהוא יהיה אותנטי, ככל שהוא ידבר בצורה שהיא לגמרי אמיתית, הסיכוי שלו לצלוח את המשבר הוא יותר גבוה. אני לא ממש ראיתי את ראש הממשלה משאיר מבט אליי כציבור, ואומר לגבר הדבוש היקרה, עשיתי את כל התסריטים האפשריים, אני מצטער, אני נמצא במקום שגם אני לא יודע, וגם
את
לא יודע,
את רוצה שהוא יגיד לך את זה? מיד יהיו מכות במליאה.
כי תראי איפה ההחמצה שלו. ההחמצה שלו, כי מערכת הכלכלה היא כן מובנית, תסתכלי מה קורה אצל משרד האוצר, במערכת החינוך אתה רואה שמנסים למצוא חלופות, אבל לצערי, אתה רואה שזה לא מצליח, אז אולי כדאי לעשות שם חילופים כאלה ואחרים, אבל באופן עקרוני, בגלל שהוא לא מדבר איתנו, אז אנחנו כל הזמן טועים, למה אתה בכלל מטיל עלינו ומנחית עלינו הוראות, מבלי שאנחנו יודעים
נורית דבוש, מנהלת מגמת חוסן ארגוני ומנהלים בלימודי מנהל עסקים, במכללה האקדמית קריית אונו, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לכם.
ועכשיו לדיווחי התנועה עם...
שלום.
שלום, מה נשמע?
היי,
מה קורה? בלי קיבלתי, את מבינה?
את מתרגשת ממני, באמת.
לא, נכנסתי לבלבלה, כן.
ראות מתתיהו ארגון, זה היה...
היי, נבקשה.
יאללה, בואו נעשה את זה.
אתמול, ארי, ראינו שחוק החשמל עבר, זאת אומרת, ראינו בעיקר צרכות וכללות, ואת ראש הממשלה שם...
נכון, מתנפח.
מה זה חוק החשמל?
מה זה חוק החשמל? תראי, חוק החשמל, אני... הכינותי.
הכינותי, כן. מה זה חוק החשמל?
חוק החשמל בעצם חוקק בשביל לא להכשיר בדיעבד בנייה לא חוקית. ושינו סעיף, אני מציע שנדבר עם חתן השמחה.
חתן השמחה, חבר הכנסת ווליד טאהא, רע"מ, יוזם חוק החשמל, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
עבדת כל כך קשה, ואף אחד לא יודע מה החוק הזה אומר.
כן, אני רוצה לתקן את הבתיה שלכם, זה לא מדובר בהכשרת בנייה לא חוקית, אני אסביר זה מקצועית. כי אמרתי שאתמול היה הרבה צרכות וצעקות והמון פוליטיקה, אז בואו נתמקד במקצועיות. במשך עשרות שנים... ומבלי עכשיו לבוא לחפש אשמים, לא קודם תכנון ביישובים הערבים. תכנון עולה הרבה מאוד כסף, הכסף הזה לא הושקע, הרשויות במרביתן חלשות, לא יכולות להרים סכומים גדולים של תכנון, והחברה הערבית סבלה מהיעדר תכנון. בד בבד, האוכלוסייה התרבתה, ואנשים צריכים להקים בתים על אדמה פרטית שלהם כדי לחיות. בשנות ה-50, האוכלוסייה הערבית הייתה בערך 160 אלף תושבים, היום 1.7 מיליון, אז האנשים האלה היו צריכים להקים בתים כדי להתקיים ולחיות, קורת גג, והם נאלצו לעשות זאת ללא היתרים, כי לא היה תכנון ביישובים הערבים. ודרך אגב, עד היום, 2021, אני יכול לדבר על מתחמים גדולים בתוך היישובים שעדיין לא תוכננו. אנחנו ברעם הקדשנו לזה הרבה מאוד כסף, כדי באמת להשקיע בתכנון ולקדם תכנון כדי להיפטר מהסוגיה הזו. בינתיים, נבנו עשרות אלפי בתים ללא היתרים, וחוברו לחשמל, לא שלא חוברו לחשמל, אבל חוברו באופן פיראטי, מבית, מגג לגג, מעמוד לעמוד. שמעתם בוודאי שכל שנה, בגלל תקלות קצר חשמלי או משהו אחר, אנשים שילמו בחייהם. אז אנחנו באנו, הצענו חוק כדי להסדיר את הסוגיה, לא כדי להפוך את הבתים לחוקיים, כי המדינה לא מחפשת את הבתים האלה בשום דרך משפטית. לא שאנחנו מדברים על בית שמתנהל נגדו תהליך משפטי. אנחנו מדברים על עשרות אלפי בתים ביישובים הערבים שאין למדינה נגדם ולא כלום. ומצד שני לא מחברים אותם לחשמל.
אבל זה לא רק חשמל, נכון? זה גם רק שנוסיף, זה גם טלפון ומים, נכון?
רק חשמל. הבתים מחוברים למים, לטלפון, משלמים ארנונה, הם מנהלים חיים רגילים, אבל לא מחברים אותם לחשמל. אני טענתי שהשתמשו בחשמל ככלי ענישה, כדי להשאיר את המצב הקיים. אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה.
אז בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
אבל אני רוצה להשלים במשפט. באנו, הצענו חוק, מבוסס היגיון תכנון. אתה אמרת בתים לא חוקיים ואני מתקן אותך. זה מושג שקרי שהשתמשו בו כדי לתייג חברה שלמה, אבל זה לא אמת, זה לא נכון. זה מסביר,
אני חייב לשאול אותך.
זה מסביר היעדר תכנון שמישהו היה צריך לעשות.
יפה, אז אני חייב, תראה, אלה שמתנגדים, אומרים דבר פשוט, מכיוון שבאותם יישובים, הבתים האלה, הם בתים על קרקע ויש להם שטח, מעדיפים אותם אנשים לחיות באזור לא מתוכנן, מאשר לעבור לגור בבתים עם קומות, מכיוון שמה לעשות, אנחנו חיים במדינה קטנה, אין שטח לכל הבתים האלה.
התיאור הוא מאוד שטחי, מאוד שטחי. אין קשר, אנשים בנו בתים על אדמתם הפרטית, לא תכננו להם, לא קומות ולא קרקע. אז לא תכננו. אם לא תכננו, אז אתה לא יכול לבוא בטענות למה לא תכננו.
כן, אבל מצד שני, אולי, וזאת שאלה שנצטרך לבדוק בהמשך, אנשים בכלל יהיה להם איזושהי מוטיבציה להתחבר לחשמל בצורה חוקית, כי הרי אם הם יתחברו לחשמל, הם יצטרכו להתחיל לשלם מיסים, יצטרכו לשלם ארנונה.
האנשים בהתאם לחוק יתחברו לחשמל באופן חוקי, זה מה שאני
יפה,
רוצה.
יפה, ומה עם הארנונה?
אז זהו, שאלה יפה, אילו היית קוראת את החוק, היית רואה שם, שהחוק כולל שלושה קריטריונים עיקריים מרכזיים. אחד, הוא כל כולו מבוסס היגיון תכנון. האחד, של היישוב יהיה תוכנית כוללנית מאושרת, ואו תוכנית אב, מה שנקרא תוכנית מתאב. שנית, על מתחם מסוים הוגשה תוכנית מפורטת. שלישית, התחייבות של בעל הבית הזה ללכת לוועדת התכנון ולרשות המקומית כדי להביא התחייבות על תשלום ההיטלים.
אתה רואה את הבדואים הולכים ועושים את זה, חבר הכנסת, באמת? אתה רואה יישובים שלמים שאין להם תוכניות בכלל, כי אף אחד לא מוכן תכנן אותם ובכלל לא רוצים שישבו שם, משתמשים בחוק הזה כדי להתחבר לחשמל?
אז זהו, זה בדיוק הערבוב בשיח הפוליטי. ליישובים הבדואים אנחנו ברעם בועלים כדי להביא הכרה. מה זה אומר הכרה? המדינה כבר הכירה לפני תקופה בשלושה יישובים, ואנחנו בועלים כדי להביא להכרה בעוד יישובים. מה זה אומר הכרה? הכרה אומרת כניסה לתהליך תכנון, וכאשר נכנסים לתהליך תכנון והם מתחילים לענות על הקריטריונים, גם להם מגיע להתחבר לחשמל, אבל אנחנו לא מדברים על חיבור שאיננו קשור תכנון. אנחנו, יש קריטריונים של תכנון, החוק מכיל קריטריונים ברורים של תכנון, כל מי שעונה על הקריטריונים הוא יתחבר, זה לא סוגיה שקשורה, יש מי שדאג לקשור אותה רק בבדואים בנגב, זה לא מדויק, הבדואים בנגב צריכים הכרה ביישובים, לפני שמדברים על חיבור לחשמל, כי איך תחברי חשמל ללא תכנון?
זה בדיוק מה שאני שואלת.
איפה צריך לסלול כביש? אז אני מסביר. בגלל שהשתמשו בטיעונים נגד החוק, שכל כולו אזרחי, הומני, אנושי, אנחנו בסך הכל מדברים על מצרך בסיסי, זכות יסוד בסיסית של להתחבר לחשמל. תארי לעצמך שאת עם הילדים שלך ללא חשמל.
אין ויכוח. תגיד, שרת הפנים יכולה להשפיע, לעכב, לדחוף קדימה?
גם בעניין הזה יש, החוק הגדיר את ה... יש מתווה לחוק שמגדיר את הזמנים. יש שם מתכנן מחוזי שצריך לתת חוות דעת לוועדה המחוזית שלגביה הוגשה בקשה, לגבי מתחם אליה הוגש בקשה, הוועדה המחוזית צריכה, הוא יש לו 30 יום לעשות זאת, לוועדה המחוזית יש 45 ימים.
תבקש הערכה, ואז יהיה עוד 45 ימים, ואז אנחנו מדברים על כמה שנים, נו בחייך, אנחנו חיים בישראל, מזכירה.
אבל אין הערכות.
אנחנו יכולים לקבוע 5 לפברואר עוד רעיון.
אני אשים לכם את המידע החשוב הזה.
כן.
30 ימים למתכנן המחוז, 45 ימים. לוועדה המחוזית לומר לשר, לשרה, כי זה לא שר ספציפי וזה לא שרה ספציפית. זה שר במדינת ישראל, שר פנים. לומר לו שהמתחם הזה עונה על הקריטריונים, ואין שום הערכה לוועדה המחוזית.
כן, חבר הכנסת ווליד טאהא.
ואם היא לא ענתה, השרה תוך 60 ימים צריכה לחתום על הבקשה.
חבר הכנסת ווליד טאהא, רם, יוזם חוק החשמל, מודים לך מאוד, תודה רבה.
מקווה שהועלתי קצת בבקשה.
הועלת הרבה, מה זה קצת?
בעוד חודש, תרשום לך ביומן עוד רעיון.
כן, אנחנו נעשה וידו, וידו. תודה, אדוני. תודה, תודה. תודה, שיהיה לך ברור, כן, אריה? לא יצא לפועל בחיים.
לי ולך...
בחיים.
לא, אני מבטיח לך דבר אחד.
נו.
שלי ולך יהיה חשמל גם בעוד חודש.
כן, להם אני פחות משוכנעת.
והדבר שאני לא אוהב... כן. שהלכו וחיברו, ניסו לחבר את זה להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. כי כאילו, שם זה לא בסדר ופה זה לא בסדר, אז בישראל עושים ברטר, מינוס ומינוס נותן פלוס.
כן.
כאילו שאם נחבר לחשמל את יהודה ושומרון, את ההתיישבות הצעירה, זה מכשיר גם את הבדואים בנגב.
אני חושבת, אגב, נקודת המוצא שלי, זה שכולם צריכים שיהיה להם תשתיות.
ב-100%.
וכולם צריכים שיהיה להם חשמל, לא משנה אם הם גרים ביהודה ושומרון, או אם הם גרים ביישובים ערביים.
ב-100%.
אנחנו יוצאים לפרסומות. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים. שלום, שלום.
אהלן חברים.
יאללה, מה קורה בבורסה?
אז הבורסה רושמת היום את תל אביב ירידות שערים של כמחצית האחוז במדדים. זאת בעיקר בעקבות הודעת הפד אתמול, בצפי להעלאות ריבית בארצות הברית קצת מוקדם מהצפוי, וכנראה 3 העלאות השנה. וול סטריט שאתמול ירדה ב-2-3%, תלוי איפה מסתכלים, פותחת את המסחר סביב האפס עם עלייה של כ-10% במדדים.
עוד משהו ככה להוסיף? לא? אז אנחנו ניפרד? ממש? כן? לא?
נעשה כבוד בזמן שנותר אולי לירון.
כן, בצד, תודה ירון. רגע, נגיד לירון שלום.
ירון, ודאי.
ירון צ'וק, תודה רבה. ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה.
תשמעי, לפני שנתיים, שלוש... גיסתי חרגה יום הולדת, הזמנו את יורם טרלב הביתה. תשמעי, צמרמורת. אם הייתי צריך לקחת 5 אנשים, לאי בודד, יורם טרלב הוא אחד מהם. ארץ ישראל היפה, המצחיקה, אין מילים. ולכבוד חוק החשמל,
בחרנו שיר לזכרו של יורם טהרלב.
אהוב אותי בכפות ידיך, ככה לאט לאט לוטף.
סיומה של התוכנית. תודה רבה לעורכת שלנו אלה ילון, למפיקה מלי בנימינו, ואחרי אל השידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדוש מאור רטה, ותודה רבה מליניאק.
שימרו מרחק, לכו להתחסן ותיזהרו גם בכביש.
ואחרינו אריה אלדד ורוני ברון שכבר נמצא איתנו כאן. שיהיה לכם שבוע מצוין, נתראה ביום חמישי הבא.